אהלן דורה.
היוש.
אנחנו נמשיך היום בפרק הצומות שלנו. משהו שאנחנו עוסקים בו כבר הרבה, כבר כמה שבועות. והיום נעסוק בשני נושאים עיקריים. האחד, איך נמנע פירוק שריר בצום. בכלל יש מיתוס על כך שבצומות השרירים מתפרקים, ולכן זה מסוכן, זה עדיף לא, ולכן לא לצום. אנחנו נשבור קצת את המיתוס הזה. והחלק השני, זהו חלק פרקטי, איך מתחילים עם צומות.
כן, כי הרבה אנשים לא יודעים איך להתחיל עם זה
בכלל. אבל באמת מדריך קצר כזה, עם כמה טיפים איך להתחיל בצומות. אני מזכיר שכל הפודקאסטים האלה שאנחנו עושים, והשיחות האלה מבוססים על מחקרים ועל פודקאסטים ומאמרים של דוקטור פיטר עטיה.
בעיקר
שאת קוראת בשקיקה. אז יאללה, איך אנחנו נמנעים מפירוק שריר בצום?
טוב, אז יש כמה דרכים להימנע מפירוק שריר במהלך צום. למשל, אם בין הצומות אנחנו נאכל ארוחות עשירות בחלבונים, בחומצות אמיניות חיוניות, למשל לאוצין, אז נעורר את יצירת השרירים ונדכא את הפירוק של השרירים.
זאת אומרת, זה מאוד קשור במה אוכלים בין הצומות, ולא בהכרח זה שלא אוכלים בצום. זאת אומרת, בין הצומות צריך להשלים את החלבונים הנדרשים כדי לא לפרק את השריר.
נכון, אם אנחנו, במיוחד אם אנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו צריכים להכניס חלבונים כדי לבנות את השרירים. זאת אחת המטרות שלנו כשאנחנו עושים פעילות גופנית. ופעילות גופנית היא עוד דרך לבנייה של שריר. במיוחד אם אנחנו עושים אימוני התנגדות וכוח עם משקולות, הפעילות הזאת בעצם הופכת את השרירים שלנו לרגישים יותר לאפקטים האנבוליים, לאפקטים של הבנייה של השריר, כשאנחנו אוכלים את הארוחה שמכילה יותר חלבונים בין הצומות.
בעצם מה שאת אומרת זה שעשיית פעילות גופנית תוך כדי הצום הופכת את השרירים לחיוניים, ולכן לא מתקיים תהליך של פירוק השריר הספציפי שעובד במהלך הצום הזה.
כן.
זה גם מתקשר לנו קצת לאוטופגיה, אבל זה בצומות ארוכים, כאשר אוטופגיה בעצם תפרק את השרירים הלא חיוניים. זאת אומרת, גם בצומות ארוכים כדאי להפעיל את הגוף, כדי שהאוטופגיה תפעל על חלקים אחרים, על תאים אחרים, ולאו דווקא על תאי שריר. את יכולה לציין לנו תאים אחרים שמתפרקים מהם חלבונים?
למשל, באור ובמעיים, כל מיני, יש המון תאים שמכילים חלבונים. ומשהו מאוד חשוב, יש משהו שנקרא אמטור שהרבה מדברים עליו, הוא בעצם מבסס את הגדילה של התאים, והוא יורד בזמן הצום. לעומת זאת, אימון התנגדות מעלה אותו בתאי השריר, וזה יכול לעזור בהעברה של חומצות אמיניות של חלבונים מהגוף לכיוון השרירים כדי לשמר את מסת השריר הזאת. ככה בעצם התאים שלנו של השרירים הם כאילו אוכלים את החלבונים למשל מתאי האור שלנו.
אז בעצם צריך להבדיל בין פירוק שריר לבין פירוק חלבון. זאת אומרת, בהחלט הגוף מפרק חלבונים לא חיוניים בגוף במהלך הצום, אבל הם לא בהכרח באים משרירים. אם אנחנו מפעילים את השרירים, הגוף בהכרח לא מפרק אותם, אלא מפרק חלבונים ממקורות אחרים, כמו שהזכרת.
כן, במיוחד אם הצום הוא לא ארוך. חוץ מזה, הצום מגדיל את ייצור הקיטונים, שנוצרים מחומצות שומן, וזה מגדיל את רמת ה-BCAA של חומצות אמיניות חיוניות, brain-chained amino acids. זאת אומרת, הייצור של הקיטונים גם עוזר בזה שאנחנו לא נפרק שרירים. חוץ מזה, בזמן צום רמת האינסולין והגלוקוז יורדות, ורמת הורמון הגדילה לעומת זאת והאדרנלין עולה. מה שעוד פעם גורם לשימוש מוגבר בשומן כמקור אנרגיה ולאוטופגיה ולפחות פירוק שריר.
אפרופו, כן, הגדילה, הורמון הגדילה גדל מן הסתם גם השרירים כתוצאה מכך יכולים להגדיל. זאת אומרת, דווקא הירידה באינסולין, דווקא הצום עצמו מוביל לגדילה של הורמון הגדילה, כן. ולאפשרות גם להגדלת שריר.
נכון. אז באמת כשרואים פירוק חלבונים, אז זה נכון, אבל זה לא אומר שמסת השריר שלנו תרד. אמרנו קודם, כל התאים מכילים חלבונים, אמרנו, הם יכולים להגיע מהאור, מהמעיים, בדרך כלל הם לא יגיעו מהשרירים בצום של עד 24 שעות, כי בדרך כלל הגוף שלנו יעדיף לשמור על מסת השריר ולא לפרק אותה, ויעדיף לפרק חלבונים מתאים אחרים שהם לא מתאים שנמצאים בשרירים.
זאת אומרת, לסיכום, בוא נאמר ככה, ככל שנצום יותר זמן, אז מן הסתם ונחלה את מקורות המזון הפנימיים שלנו, סביר להניח שנפרק שריר באיזשהו שלב.
נכון.
אבל בטווח הקצר, את אומרת שאפשר לשמור על מסת שריר בזמן צום, במיוחד אם מוסיפים אימוני התנגדות.
נכון מאוד. דרך אגב, חשוב גם לציין שכשאנחנו מפחיתים קלוריות באופן כרוני, זאת אומרת, אם אנחנו כל יום אוכלים מעט מדי קלוריות, ההורמון הרעב שלנו, גרלין, יעלה, קצב חילוף החומרים שלנו ירד, לעומת צומות שלא עושים את זה.
זה לא קורה, שההורמון נכון, הרעב לא עולה ויורד.
נכון, בגלל שצום מעלה את ההורמונים שפועלים דווקא כשהאינסולין יורד, כמו למשל הקורטיזול ו... הורמון הגדילה, נורדרנלין, אדרנלין, הגוף פשוט מחליף את הדלק שהוא משתמש בו מגלוקוז לשומן, בניגוד למה שקורה בהפחתה קלורית כרונית, שמה שקורה בה זה שההורמונים האלה, ההורמונים האלה כבר לא יעלו, ובאמת קצב חילוף החומרים שלנו ירד.
הגוף למעשה מחבא את עצמו.
נכון מאוד.
בקיצור, באופן כללי, מחקרים קליניים בבני אדם מראים שצומות לסירוגין שומרים טוב על מסת שריר, הרבה יותר מדיאטות קונבנציונליות אחרות.
נכון, בגלל שבדיאטות קונבנציונליות בדרך כלל אנחנו שומרים על מספר מועט יחסית של קלוריות לכל יום, וזה, כמו שאמרנו, מוריד את קצב חילוף החומרים.
טוב, אז עכשיו שאנחנו שקטים שהצום לא הורס לנו את השרירים ולא מפרק לנו שרירים, אז בואי ניתן כמה טיפים, מה הדרך הכי קלה להתחיל בעצם לצום. יש אנשים שנורא קשה להם, זה בעיקר תלוי בארוחת הבוקר ומה שהם אוכלים בארוחת הבוקר, אז בואי, מה הדרך הכי קלה באמת להתחיל לצום?
אז כמו כל דבר, כדאי להתחיל בהדרגה. אז... אפשר קודם כל לשים לב באמת למה שאנחנו אוכלים בבוקר, בגלל שאם נאכל יותר פחמימות בבוקר, אז אנחנו נהיה יותר רעבים במהלך היום, ולא נפסיק לנשנש, אנחנו נהיה יותר עייפים, אנחנו נהיה פחות מרוכזים. מי שעושה ספורט בדרך כלל בבוקר, צריך לחשוב על מה שהוא אוכל בערב שלפני. וככל שארוחת הערב הזאת תהיה יותר מזינה, ו... תחיל פחות פחממות פשוטות. ככה אנחנו נשען יותר טוב, נהיה פחות רעבים גם במהלך הלילה וגם במהלך הבוקר ובטח במהלך האימון, ונוכל להתאמן לאורך יותר זמן.
אני בכלל רוצה להגיד, מי שצם בעצם רוצה להתחיל לצום ולדלג בעצם על ארוחת הבוקר, שזה הדבר הבסיסי, ולנורא אנשים קשה לעשות את התפיסה, אז שינו את התפיסה הזאת, מה שהכי חשוב הם בעצם הארוחות הקודמות. גם ארוחת שבירת הצום של היום הקודם, או הארוחה העיקרית של היום הקודם, וגם מה אנחנו אוכלים עד הערב. ואז, לאט לאט, ארוחת הבוקר באמת הופכת להיות מיותרת, באופן מטאבולי ממש, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים שלנו.
נכון.
ובעצם ככה אנחנו הופכים את ארוחת הצהריים לארוחה הראשונה של היום, והיא ארוחה מאוד 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 משמעותית.
נכון, ולמי שמאוד קשה עם זה, יכול להתחיל עם לדחות את ארוחת הבוקר. נגיד אם בדרך כלל אוכלים בשמונה, אז לנסות לדחות לתשע. וכך הלאה, מ-9 ל-10, מ-10 ל-11, עד שנגיע בעצם לארוחת הצהריים ונדלג לגמרי על ארוחת הבוקר.
אבל מן הסתם בהתחלה, מה כן אפשר במהלך הצום, מה כן אפשר לצרוך, קפה, מה עוד?
אפשר קפה שחור, אספרסו, בלי המתקות כמובן, תה ירוק.
הרבה מים כמובן?
הרבה מים, ולפעמים אם מרגישים את מה שנקרא קיטו פלו, שזה קצת brain fog כזה, אז אפשר לנסות להוסיף טיפה מלח למים, זה מצביע פשוט על מחסור באלקטרוליטים, ואפשר לחזק את המים בטיפה מלח.
עכשיו, עוד פעם, מן הסתם, אנשים שמתחילים לצום, מתחילים את התהליך הזה, חשים רעב. אז הם בעצם צריכים לשאול את עצמם כל מיני שאלות. האם אולי הם בעצם צמאים, אולי רק מים ותה ירוק יעשו את העבודה.
נכון.
מה עוד הם יכולים לשאול את עצמם? שיעמום. או שיעמום, כן.
הרבה פעמים פעילות גופנית מעבירה את התחושה הזאת של הרעב. אם אנחנו שותים אלכוהול, אז גם צריך לקחת בחשבון שזה מעורר רעב. כמובן, כל מה שקשור בסוכר ופחמימות פשוטות.
מה כן כדאי לאכול, אבל באמת, בארוחת הצהריים וארוחת הערב, שהן צריכות להיות ארוחות רגילות, מה כדאי לנו לאכול בהן?
אז כמה שיותר אוכל אמיתי, שיותר קרוב לאיך שהוא נמצא בטבע, אם זה ירקות, הרבה ירקות, חלבון מהחי, מהצומח, מוצרי חלב שמנים. אני מאוד אוהבת תחינה גולמית, יש תחינות גולמיות ממש טובות היום מסומסום מונבט. עדיף כמובן מזון שיכיל כמה שפחות פחמימות כדי שלא נהיה רעבים.
עכשיו זה בעצם להתחיל את הצום הזה של בהתחלה 14 שעות, אחר כך 16 שעות, אחר כך
רצוי
אפשר לאט לאט להתחיל ולעלות.
העיקר שיהיה יותר מ-12 שעות.
12 שעות ללא אכילה, ובמשך לפחות 5 ימים בשבוע, נכון?
כן, ויומיים בשבוע אפשר לעשות או צ'יט מיל, זו מה שכל אחד, כל מה שעולה על דעתו. אני חושבת שיום אחד בשבוע אפשר גם לנסות ללכת על כמות קלוריות מוגבלת, נגיד ארוחה אחת במהלך,
טוב,
אפשר לנסות כל מיני.
זה כבר אולי למתקדמים, מי שמתחיל צום כן. אולי בשלב הראשון לא יעשה כן, את כן, היומיים כן. האלה ברור. דלי קלוריות.
ברור.
זהו, אז ככה מתחילים, וככה שומרים על מסת שריר,
גם.
וככה אנחנו נסיים את השיחה שלנו להיום.
סבבה.
אנחנו נמשיך בשבועות הבאים, יש הרבה נושאים, הנושאים האלה מאוד מאוד עמוקים, אנחנו נתחיל לדבר קצת על המעיים ועל חיידקי המעיים, עוד אין ספור ואין גבול של נושאים שאפשר לדבר עליהם, אז יאללה דורה, שתהיה שבת שלום.
שבת שלום.
יאללה ביי.
ביי.